ארבעה צריכים להודות ואלו הם. הגמרא מביאה ארבעה אנשים שצריכים להביא קורבן תודה שבית המקדש קיים, והיום כשבית המקדש לא קיים אנחנו מברכים ברכת הגומל. הראשונים זה יורדי הים, מי שיצא למסע להפלגה בים וחזר. הולכי מדבריות, מי שהיה במסע במדבר וחזר. מי שהיה חולה ונתרפא, ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא. הוכחות ממזמור קוף זין. יורדי הים מניין לנו דכתיב, יורדי הים באוניות, הם הראו מעשה השם, ויומר ויעמד רוח שערה, יעלו שמיים, ירדו תהומות, יחוגו וינו, ויצעקו אל השם בצר להם, וממצוקותיהם יוציאם. וישמחו כי ישתוקו, יודו להשם חסדו. בסדר, אז המזמור מתאר את הקושי בהפלגה בים, זה לא נעים, זה לא פשוט, יכולות להיות בים שערות, יכולות להיות בים מערבולות. יש כיסאות בחוץ, ואני אשמח שזה. מהמטבח, בסדר? תביא מהמטבח. ומי שחוזר מהים, אז הוא מודה להשם, בסדר? מהמסע הזה. הולכי מדבריות, מניין לנו דכתיב, טעו במדבר בישימון דרך, רעבים גם צמאים, ויצעקו אל השם, וידריכם בדרך ישרה, יודו להשם חסדו. אז גם במדבר לא פשוט, אתם יודעות שאין שם הרבה מים, ואין שם מקומות יישוב, זה מסע מסובך, ומי שחוזר מהמדבר, אז הוא מודה להשם. מי שהיה חולה ונתרפא, מניין לנו דכתיב, אבילים מדרך פשעם, כל אוכל תתאב נפשם, ויזעקו אל השם, ישלח דברו וירפאם, יודו להשם חסדו. אז גם מי שהיה חולה ונתרפא, כן?
המדבר הזה כתוב גם לימינו? כאילו סתם שמסעים לנגב וכזה, לא נכון?
שמה?
זה לא תקף
המדבר. לא, מסע ממש תמיד במדבר. לא שהלכנו יום אחד
נגיד שביל ישראל, זה נכון.
לא נראה לי כל כך, נראה לי משהו רציני. כאילו שמדבר רציני, אני לא הייתי ממש בארץ ישראל.
יש היום משהו כזה בכלל?
זהו, נגיד בחול, עכשיו אם מישהו טס לתאילנד.
לא יודעת, נראה לי, יש שם מדברות.
כל מי שטס לחול צריך.
בכל אופן הוא טס, אז זכר לטיסה.
אני גם. אחי, טיסה צריך?
כן, כן.
אני לא אמרתי.
רוב הגובלים שבחים זה על החול.
ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא מניין לנו דכתיב, יושבי חושך וצל מוות, כי הימרו אמרי אל ויחנה בעמה ליבם ויזעקו אל השם, יוציאה מחושך וצל מוות, יודו לה השם חסדו. בסדר? זה ארבעת הדברים. שאלה? תכף נראה. זה ארבעת הדוגמאות האלה, זה ארבע דוגמאות למציאויות מורכבות. רש"י אומר, כשיוצאים מן הסכנה. בסדר? אולי זה מצולם לכם בדף, רש"י לא. אבל רש"י אומר שהם צריכים להודות כי הם יצאו מסכנה. אז בעצם זה ארבע דוגמאות לסכנה. ומי שזוכה לצאת מן הסכנה, אז הוא מברך. אז שוב, בזמן בית המקדש הוא הביא קורבן תודה, ובזמנים שלנו שאין קורבן תודה, אז אנחנו מברכים ברכת הגומל. בסדר? נשים זה מספיק שיהיה מניין, זה לא חייב להיות בתפילה, מספיק שיש מניין של גברים, ואישה יכולה לברך הגומל. טוב, אז אנחנו רוצות קצת יותר להעמיק במזמור הזה, כי בעזרת השם נגיד אותו גם בליל יום ירושלים, והיית צריכה ללמד אתכם את זה לפני ליל יום העצמאות, אבל לא היה לי מתאים. היו כמה שיעורים שקדמו לזה. אז זה מכילה. טוב, אז הרב... גם כן, את המזמור הזה. אותו דבר. זה מזמור שאומרים גם בליל יום העצמאות וגם בליל יום ירושלים. אומר הרב, ההודעה הפנימית הבא מעומק הכרת הטובה לאל עליון הטוב והאמיתי והאמיתי, תצא אל הפועל בטבע האנושי על ידי ידיעת ההפכים. טוב, אז הרב אומר פה דבר חשוב. בעצם, כן, אנחנו אומרות באשרי יושבי ביתך, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. אנחנו אומרות את זה כל יום. חז"ל אומרים שמישהו אומר שלוש פעמים אשרי יושבי ביתך בכלל, הוא יזכה לעולם הבא. לא נדבר על זה עכשיו, זה שיעור אחר. אבל באמת, 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 העולם הזה עומד על הטוב האלוקי. העולם הזה חי מכוח הטוב האלוקי. זה מה שאנחנו אומרות בתפילת 18, האל הגדול. האל הגדול זה לא גדלות פיזית, זה איזה גודל כזה שקשה לנו להבין אותו בכלל. והגודל הזה משפיע עלינו כל הזמן, כל שנייה, כל רגע, כל אלפית שנייה, לא משנה את היכולת לנשום ולחיות ולהיות ולהתקיים, ושהעולם מלא 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 שטוף בטוב האלוקי. אלא מה אומר הרב? הרבה פעמים אנחנו לא כל כך שמים לב לטוב האלוקי, ודווקא אנחנו לומדים על הטוב האלוקי דרך ההפך. כשאנחנו פוגשים מציאות של הפך, אז פתאום אנחנו מבינים כמה טוב לנו, נכון? אחרי ששמענו את הסיפור של הילד, אז בדקנו טוב טוב שהכל תקין, ואמרנו וואי השם תודה רבה. שאנחנו מה? סתם שאנחנו בחיים, סתם שאנחנו בריאות, לא יותר מזה, זה הכל תודה רבה, באמת תודה רבה. ולא נזכיר את כל הפרטים כדי שלא נתעלף מחדש אחרי שהתעלפנו כשסיפרת לנו. אז בואו נראה, הרב ירחיב על זה עכשיו, והוא אומר ככה, כבר העריך יחסית בחובת הלבבות שער הבחינה, אני מקווה שאתם לומדות שער הבחינה, בואי למי שלא לומדת, זה השער הכי חשוב, לא, זה שער מאוד חשוב, על סיבות המביאות את האדם שלא להרגיש כמה הוא חייב להכיר את טובת יוצרו ברוך הוא, ומיעוט ההכרה מעכבת את הגדלת הצדק והחסד וממעט את הוד דעת האלוקים להתגלות בנפשות בני אדם לעודדם ולהשלימם. אז רבנו בחיי בשער הבחינה מביא שלוש סיבות למה אנחנו לא אומרים תודה כל שנייה, כל רגע, כל נשימה. אז הוא אומר ככה, קודם כל כדי להתבונן, נכון, שער הבחינה זה לבחון את הדברים, להתבונן בדברים. כדי להתבונן במציאות, שוב, במציאות כפשוטה. אדם צריך להתרכז, אדם צריך לקחת את הזמן ולהתבונן ולהבין, לחשוב, לפעמים גם ללמוד. אומר רבנו בחיי, אנחנו כל כך עמוסים בעולם הזה, אין לנו זמן לזה. אנחנו רוצים מדבר לדבר, ממשימה למשימה. יש לנו כל כך הרבה אחריות. אין לנו זמן מה? לעצור, רגע להסתכל על העולם בשקט ובנחת ובהתרכזות ובהעמקה. אז זו הסיבה הראשונה. אנחנו לא רואים את הטוב. סיבה שנייה שאומר רבנו בחיי, אנחנו רגילים, אנחנו מורגלים בטובות. נכון, נולדנו, למדתם על על המשל הזה של הילד הזה שהאיש הזה הציל אותו? הילד והאסיר?
כן.
שהוא הציל ילד, שהוא גידל את הילד שלו, אז הילד שלו, בסדר, לפעמים אמר לו תודה. אבל כשהוא הוציא איזה אסיר מאיזה מאסר, ונתן לו לאכול ולשתות ובגד ללבוש, כמה האסיר הזה הודה לו. למה? כי אותו הוא הוציא מבור תחתיות, והילד הזה פשוט נולד אצלו. איפה שנולדנו? מה זה, מאז ומתמיד, מאז ומעולם, למה להגיד תודה? אז זה הדבר השני, זה כל כך מובן מאליו, אנחנו כל כך מורגלים בזה שאנחנו לא אומרים תודה. והדבר השלישי זה שכשקורים דברים רעים, אנחנו מאוד 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 עסוקים בהם וכועסים על זה ומתוסכלים מזה. אז אנחנו ככה מזיזים, אנחנו פוגשים את הרע בעוצמה מאוד מאוד גדולה, ואז אנחנו ככה מניחים את הטוב באיזה מגירה, סוגרים אותה, ולא כל כך נותנים לטוב מקום. בגלל העסק ברע אנחנו לאט לאט מזיזים את הטוב ממקומו. זה שלוש סיבות שמביא רבנו בחיי. והרב אומר פה, כן, שכדי שאנחנו נאמין בטוב, אנחנו צריכים להתבונן. אנחנו צריכים להתרכז. אנחנו לא צריכים לחשוב שהדברים הם מובנים מאליהם. נכון? שמעתי? שהחתן הזה שנפל בחתונה שלו, מהריקוד, הוא הולך, הוא הולך,
הוא הולך,
הוא היה במצב, לא יודעת,
קשה מאוד,
קשה מאוד,
כן, זהו, תוקד לגמרי, אבל אני כמעט בכיתי אתמול מתרגשות כשראיתי,
זה ממש מדהים, טוב, אז בואו נמשיך. אומר הרב, אמנם בידיעת החיסרון, החיסרון זה ההפך, יוכר ערך הטובה ותושפע ההשפעה המדעית, מדעית זה מלשון דעת, כן, שכל, לימוד, מהיחידים שטעמו טעם העדר הסידור התמידי ורעתו על כל הכלל כולו, לעורר רוחו בהכרת עושרו וטובתו. אז הרב אומר שכשקורה למישהו נס, אז זה כבר לא הסיפור הפרטי שלו. כשמישהו עובר ממצב גרוע למצב טוב, אז הוא לא מברך ברכת הגומל בשקט. נכון, אבל לא מברכים ברכת הגומל בשקט. בוא נברך אותה בשקט. כל אחד יגיד לריבונו של עולם תודה לו. זה כבר לא סיפור שלך. זה לא שלך באופן פרטי. הסיפור הזה הוא כבר של כל העולם. ודרך הסיפור שלך, אתה מלמד את העולם שמה, שטוב השם לכל ורחמה לכל מעשיו. שמה שמוביל את העולם זה הטוב האלוקי. שיש בעולם שפע, 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 שפע של טוב. ושלא נשכח את זה ושלא נתבלבל. אז לא אומרים ברכת הגומל עם עצמי. נכון, אנחנו שומעות הרבה פעמים, נכון? בשבת כשעולים לתורה, אז הרבה פעמים יש אנשים שמברכים ברכת הגומל. זה כבר לא שלהם. זה לא סיפור שלהם. זה סיפור שקרה להם, ויש לו השלכה, ויש לו הקרנה על כל הציבור, וכולם צריכים לשמוע. תודה.
גם ילדים קטנים צריכים
לברך? למה לא? אני לא יודעת להגיד הלכתית אם הילד אומר או לא אומר, אבל אני משערת שמישהו צריך להגיד את זה.
ספרדים אומרים הרבה, וגיסי לי פשוט מוציא את אחותי, היא לא אומרת. היא אומרת רק אחרי לדעת כל ה... כאילו הם אומרים, הם לפי מי הפוסקים, אבל ספרדים הם על כל נסיעה ארוכה הם גם אומרים, כל שבת.
הוא אומר, הוא אומר בשביל
כולם? כן, כל שבת הוא אומר בשביל שתיהם. בשביל שתיהם, בשביל הבנות.
מה זה נסיעה ארוכה?
72
קילומטר.
כל 72 קילומטר לא חזור.
ספרדים.
פשוט תמיד יש בבית כנסת בתפילה בבוקר מישהו מברך ומוציא את כולם. כאילו שכולם עולים ומברכים.
הכל בסדר. אפשר גם על נסיעות. היום בימין, בכבישנו המוטרפים, אפשר להגיד גם.
כביש
הערבי. טוב. אז בואו נראה מה הרב מסביר. הרב אומר ככה. ההתעוננות האנושית הגעתי לשם, כן? שממעטת את פרי הכישרון ומאפלת בעד זוהר אהבת השם התאורה, מהעניק מטובה לבני אדם, תחלק לארבעה ראשים. אומר הרב, ההתעוננות. ההתעוננות במילים שלנו זה לקטר. הרב אומר שיש ארבעה שבילים של סוגים של כיתורים שאנשים מקטרים על העולם. שוב, זה רק משל לעוד הרבה הרבה דברים שאנחנו יכולים לקטר עליהם. ודרך ההתעוננות הזאת, אנחנו רוצים ללמוד על מה אנחנו צריכים להגיד תודה. בסדר? אנחנו צריכים ללמוד להיות הפוכים מזה. בסדר? אז הוא ילמד אותנו דרך ארבעת המודים, יורדי הים, הולכי מדבריות, חולה וחבוש בבית האסורים, על מה אנחנו צריכים להודות. אז הרב אומר כך.
איזה תיקון לקלקול?
זה תיקון לקלקול, זה תיקון לזה שאנחנו מקטרים, שאנשים מקטרים. א', בסדר? יש לכם את א'? אומר הרב, הראשון שמתעונן, מצד הטבעיות הכללית. האדם שעיניו לא תסבנה, לא יאמר די למצבו הטבעי. לפעמים מצבו ואסוריו הטבעיים לא ימצאו חן בעיניו, שמכירם כאין חוקים מעיקים, ודמיונו יתאהו שהחופש האמיתי שהוא שואף ראוי לו לציירו חופשי גם כן מהחוקים הטבעיים של מצבו. אומר הרב, בן אדם שמתלונן כל הזמן על המציאות הכללית. איך ריבונו של עולם ברא את העולם? למשל, למה אי אפשר שכל העולם יהיה מישור? אין לי כוח לטפס בערים, אין לי כוח לעלות, אין לי כוח גם לרדת. בן אדם שלא רוצה שיהיה חושך, למה יש חושך בעולם? אני רוצה שיהיה כל הזמן אור. וכן הלאה וכן הלאה, אפשר להתלונן על מיליון דברים שריבונו של עולם ברא בצורה מסוימת בעולם הזה. כל מיני דברים שריבונו של עולם קבע כחוקים בששת ימי בראשית, יש לו תלונות על זה, זה לא מצחן בעיניו. הוא היה רוצה דברים אחרים. למה העולם הוא ככה? למה צריך קיץ, חורף, סתיו, אביב? שיהיה תמיד אביב. או שיהיה תמיד, לא משנה, משהו אחר. מה שלא מצחן בעיניו הוא מתלונן. הוא מבחינתו היה בורא את העולם בצורה אחרת. אומר הרב ככה, האיש הנטעה הזה ייקח מוסר בהזדמנו לצאת ממצבו הטבעי ויראה מה רב אמר הוא. אז יבין כי האסור לחוקים הטבעיים שהוא טוב השם וחסדו המלא עולם הוא טובה גמורה, והוא החופש הגמור הראוי להיות חביב לכל אדם שלם בדעותיו ותכונותיו. מה קורה למי שהוא יורד בים? אז לפעמים השמש זורחת, והאונייה שטה לה על מי מנוחות, ולפעמים פתאום יש שערות, ויש סופות, והאונייה מתנועת ממקום למקום, ופתאום הוא מרגיש לא כל כך בטוח, ופתאום הוא מתגעגע למה? לחזור ליבשה, למקום הבטוח, הישר, הרגיל, המוכר. פתאום הוא מבין שאיך שריבונו של עולם ברא את העולם, זה מדויק בשבילו. היציאה מהמקום הפשוט, נכון, אנחנו אומרות כל בוקר, רוקה הארץ על המים, נכון? רוקה הארץ על המים בכלל, ברכות השחר, זה ברכות מופלאות. כדאי להגיד אותם קצת לאט, לא ברוץ' ולא לשים לב מה אנחנו אומרים. רוקה הארץ על המים זה זה שהאדמה לא רועדת מתחת רגלנו, זה זה שאנחנו לא חיים בים, וכל הזמן אנחנו צריכים להיות תלויים בחסדיהם של הגלים. אז אומר הרב, אדם שחוזר מהפלגה, הוא מודה שוב, הוא מלמד אותנו להודות על זה שכמה טוב שאנחנו חיים על היבשה, כמה טוב שריבונו של עולם סידר לנו מקום, כמה טוב שיש לנו חוקים שריבונו של עולם קבע, ולא הכל סופות ושערות וחששות ופחדים. אז יורדי הים שוב, זה מציאות שמלמדת אותנו כמה טובה המציאות שאנחנו נמצאים בה. קושיות שאלות על יורדי הים. ב' אחרי ההתעוננות הטבעית תבוא ההתעוננות המדינית. מדינית זה חברתית. חוקי המדינה שהם בכללם לטובה ולאושר הכללי יעיקו לב רבים החפצים בחופש קיצוני. מובן הדבר שהדברים מוסבים כלפי החוקים הנוסדים בצדק וביושר, כדי לשכלל את הקיבוץ המדיני על אשיות חזקות וישרות. אומר הרב, הבן אדם השני, על מה הוא מתלונן? על החוקים המדיניים. אז קודם כל, ריבונו של עולם יצר את האדם חברתי. אדם לא חי לבד. כן, יש מקומות נדירים בעולם שאנשים בוחרים לגור לבד, אבל בדרך כלל אנשים גרים ביחד, ואז מה אתה יכול לעשות? אתה רוצה, אתה מאוד מאוד ממהר, ואתה חייב לעצור ברמזור אדום. איזה בסה. למה לעצור? או אתה חייב לשלם מיסים במדינה שלך. למה אני צריך לשלם מיסים למדינה? או כל מיני חוקים. כן, אתה צריך לשלם ארנונה, מה זה מעניין אותי? הרחוב? למה אני צריך לשלם על מה שקורה ברחוב? מה זה מעניין אותי? אני לא אתן לכם עוד דוגמאות, אבל שוב, אפשר להתלונן הרבה מאוד על כל מיני חוקי מדינה שהם מעיקים עלינו ומציקים לנו ולא נוח לנו ומדוחקים אותנו, ובשביל מה צריך? אומר הרב, אמנם הרודף חופש בלא מצרים, בלא דעת עמוקה והכרה נכונה, יתקצף מהם ולא יכיר כי יד השם עשתה זאת. המתנשא לכל ראש, ריבונו של עולם ברא את העולם כלאומים, וכל לאום צריך שיהיה לו חוקים ויהיו לו כללים ויהיו לו מסגרות כדי שהחיים יהיו כמו שצריך, ולא שכל אחד ידחוק את חברו וירמוס את חברו ויפגע בחברו, כי מה הוא מעניין בכלל? אומר הרב, השלטון המדיני הוכן מראש מקדם ברוח האדם ותכונתו מהשם אשר עשה לנו את הנפש הזאת, שתוציא פעולותיה בעיתם, בזמנם ומקומם, על פי התנאים המתיילדים מהחוקים הכוללים. זה תוכנית אלוקית שאדם הוא חברתי, זה תוכנית אלוקית שצריכים להיות חוקים אנושיים, מוסריים בחברה. נכון, כתוב, לולא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלאו. כן, אם כל אחד ייקח את החוק לידיו, אז יהיה פה סלט אחד גדול, ויהיה גרוע מאוד. אומר הרב, האיש הזה ישוב לכלל דעת מיושבת, כשיתאם טעם מרירות, העדר המדיניות, כמה קשה הוא לאדם. אז לא יתקצף על איזה חוקים מדיניים שחשבם למותר בדמיונו, רק יכיר טובתם ויודה להשם חסדו על הסיבות המזדמנות מיד החוכמה העליונה לכונן את יסודי החברה האנושית בצדק ובמשפט. אז מה קורה למי שהולך במדבר? הוא הולך, הוא הולך, הוא הולך. אין במדבר כבישים, אין במדבר דרכים, אין במדבר אפילו שבילים, אין תמרורים, אתה נוסע, אתה לא יודע לאן אתה נוסע. יש חיות רעות, אף אחד לא שומר עליך. יש שודדים, אף אחד לא שומר עליך. אדם שחוזר מהמדבר במקום שהוא מקום פראי, הוא מלמד כמה טוב לנו שאנחנו חיים במקום שיש בו חוקים חברתיים שדואגים שאף אחד לא ייסע ברמזור אדום, ואף אחד לא ירעיש לשכנים שלו כשהשעה מאוחרת, גם לא בשירת חברון. וכמה טוב שיש משטרה שדואגת לכללים, ושאי אפשר לעשות כל אחד מה שהוא רוצה. שוב, מי שהיה במדבר, שוב, המדבר זה ביטוי למקומות שהם מקומות פרעים, בלי חוק ובלי סדר, הוא מלמד כמה חשוב, כמה טוב, שריבונו של עולם ברא את העולם עם סדר חברתי, עם חוקים חברתיים. זה הולכם מדברים. הגימל אומר הרב, ההתעוננות הגופנית, חוץ להתעוננות המצב הטבעי בכללו, במה שהוא חוץ לגופו של אדם, ימצאו גם כן מתעוננים שחושבים שמעתה היא להם טובת גופם, ותבעיו הקיימים חוזקתו ויכולתו קצרים הם נגד מאווייהם, בעצם רשעים תחסר. על מה השלישי מתלונן? על הגוף שלו. כן, הוא היה רוצה גוף אחר, אחד רוצה להיות יותר גבוה, אחד רוצה להיות יותר נמוך, אחד רוצה להיות יותר שמן, אחד רוצה להיות רזה, אחד רוצה שמערכת העיכול שלו תצליח להכניס אל תוכה הרבה הרבה יותר אוכל ממה שהוא מצליח, אחד רוצה פחות, כל אחד והתלונות שלו על המערכת הגופנית הפרטית שלו. הוא היה רוצה גוף אחר לגמרי. על זה כתוב, בטן רשעים תחסר, כן, אתם מכירות את התרבויות האלה, זה היה ברומי, שהם היו אוכלים ומקיים, ואוכלים ומקיים, כי הם רצו כל הזמן לאכול, זה הרגיז אותם שהם לא יכולים לאכול, אז זה מה שהם אסופים. היו להם מסיבות ארוכות, שעות, והם היו פשוט אוכלים, 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 מקיים, אוכלים, וכן הלאה וכן הלאה. כן. הרבה,
אין
בזה
קצת
קטוק,
כי בסוף, אם זה גורם לנו לעשות את זה,
זה לא משהו
באמת.
מה?
זה שאני, לא,
את
רוצה,
רוצה להגיד יותר, בסדר, אבל היא לא מתלוננת על זה. למה אלוקים ברא אותי כזאת? לא, אלוקים ברא אותי כזאת, ואני עושה מה שאני עושה. אבל הוא מדבר על מתלוננים, על אנשים שמתלוננים, כל היום הם מקטרים. זה התחביב שלהם, לקטר. אמנם כשיבוא איש כזה לידי חולי ומדווה, אז יכיר טובת הבריאות ועד כמה ראוי להיות ממנה מלא רצון ולהודות להשם חסדו, מבלי לבקש גדולות חוץ לתכונה הגופנית המשוערה. המשוערת זה מדויקת. על פי החוכמה העליונה, השיעור המדויק. כן, אז מי שבמקרה פעם נשברה לה היד, אז היא יודעת כמה שמחה הייתה כשהורידו את הגבס. פתאום היא אמרה, וואלה, כמה ברכה יש ביד ימין שלי. עד עכשיו לא שמתי לב, פתאום אני שמה לב. נכון, זה קורה לפעמים, כשהרגל נשברת, כשיד נשברת. כשקורה משהו בעין, פתאום אנחנו אומרים, או, רגע, רגע, תודה רבה, תודה רבה, ריבונו של עולם, יש לנו שתי ידיים, שתי רגליים, שתי עיניים, שאנחנו כמו שצריך. אז שוב, החולי מלמד אותנו על כמה החוכמה האלוקית מטיבה את המצב של הגוף הפרטי שלי. והאחרון, אומר הרב, אחר זה תבוא התכונה המוסרית. שהיא מלאה חוקים מעיקים למבקשי חופש גמור בלא חשבון ודעת, היורד לסוף כל עניין, בין חוקי תורת השם הקשים לבעלי תכונות רעות ונפשות בלתי מיושבות, בין גם חוקי השכל והיושר והדרך ארץ. אז הרב הוא מדבר על המוסר. יש מוסר אלוקי שמופיע בתורה, יש גם מוסר אנושי. שבני אדם, מישהו בן אדם, אז הוא יודע שיש דרך ארץ שקדמה לתורה, שאנשים יתנהגו אחד לשני יפה, ישתדלו להטיב אחד לשני, ולא יפגעו חלילה אחד בשני. אומר הרב, יש אנשים, אמנם בחפצם לפרוע גדרות עולם, תתקומם כנגדם החברה האנושית המיושבת בהחלט, ויקנעו תחת עול של מאסר, עד שיכירו כי ראוי לחשוק את החופש הבינוני, שהוא החופש הגמור והטובה האנושית השלמה. אז פה הרב כבר מדבר על אנשים שפוגעים בחברה, בסדר? אם אין לי כסף, אני יכול לקחת כסף מחבר שלי, או משכן שלי, או ממישהו שאני לא מכיר. אנשים שבשביל לדאוג לעצמם הם פוגעים באנשים אחרים. זה כבר חוסר מוסריות. אומר הרב, הם רוצים ששום דבר לא יהיה אסור עליהם, שכל מה שהם יחפצו הם יעשו.
אז כאילו הוא מתלונן על מה בדיוק?
שהוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה? בא לי לכאן, למה לך יש טבעת יעלום? גם אני רוצה טבעת יעלום, אז אני אקח את הטבעת יעלום שלך, למה לא? למה דווקא לך? למה לא לי? אומר הרב, החופש הקיצוני מביא בהכרח לשיעבוד הגמור ואיסור מוחלט, כי הפרצה המוסרית המתלבשת בשם החופש תדיח את מחזיקיה מדחי אל דחי, עד שיכבד עליהם כל חוק מוסרי, ולא תהיה כל תקנה להם ולחברה האנושית מצידם, כי אם להכביד עליהם מעשרם, שיהיה עוצר בעד פעולתם הרעה, עד שיכירו מתוך חסרון המעשר את יקרת החופש הממוצע, הבא לכללות האדם רק על ידי מסורת מוסרית הוגנת, הבנויה על פי התורה, השכל והדרך ארץ. אנשים כאלה הם חייבים להיות במעשר. אבל מה המעשר מלמד אותם? כמה חשוב שיהיה איזה גבול. כמה אי אפשר שהכל יהיה פרוץ, והכל יהיה מותר, וכל אדם יוכל לעשות מה שמתחשק לו, כי אתה, בזמן שאתה מטפס במדרגות, אתה אפילו לא שם לב שאתה רומס אחרים. בזמן שאתה תופס מקום, אתה לא מרגיש שאהבת מישהו. אומר הרב, זה שהאדם יוצא מבית האסורים, הוא יוצא מבורר. צריך חוק מוסרי בעולם כדי שלא נפגע חלילה אחד בשני. ושוב, מי שיוצא מבית האסורים מלמד את כולם. כמה המוסר, כמה דרך ארץ, זה בסיס לחיים. כמה זה חשוב לחיים.
רבנית?
כן.
זה מי שרק חושב ככה או גם עושה בפועל?
כאילו
בכל האחרים בסוף אין עשייה בפועל. כאילו הם מקטרים, 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 זה משהו.
לא, אבל הם היו במדבריות, הם היו בים.
ואז הם יגידו
תודה.
כאילו הוא באמת גנב.
כן, 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 הוא פגע, הוא עשה משהו, משהו לא בסדר לחברה.
אבל אם גם יש כאילו
יותר התמכרות מבינת... אם הוא צריך להגיד ברכת אבונה? אני לא יודע. צריך לשאול את האמת חכם. שאלה טובה אבל. לברך ברכת הגומר. זה קצת מזכיר ים ומדבר. טוב, עכשיו הפסקה הבאה, אתם לומדות בחברותות. יש פה זוגות? יש פה זוגות?
כן.
פה הכל זוגות. בסדר, אם על כן, בסדר? עד טובת תורה הקדושה והופעתה. עד סוף הפסקה, בסדר?
אדם שהוא חולה, אבל לא יפה לגמרי. רק כבר נגיד, נזכור את זה, שיהיה מחוזר מרגיש יותר טוב, גם בפרק.
אדם שמה הוא לא היה
בנו. שהוא חולה, אבל נגיד, המחלה ממש התגברה, ואז הוא עבר פה כדור רפואית, וזה היה בסדר, והמחלה עדיין קיימת. אתה מודיע על זה?
זה צריך גם מדרך
חכמה. לא יודעת שזה אותו דבר, אבל הרבה אימא שלי אומרת, נגיד, נשמת כל חי. נגיד, צריך שתהיה את חולים, שכולם עבור, אני אומרת, שותם כל חי, ונגיד, נשמת כל חי, נעשה המשיך. אני לא... הוא עוד לא עברי, עדיין חולה, אבל כל עוד בית חולים, זה לא יותר להטבה. אני יודעת אם זה היה נראה לדבר. נשמת
כל חי, זה
תמיד
טוב.
כן,
זה
כשאיפה
אמנו. כל פעם, חושב את זה.
טוב, אז ההתחלה של הפסקה הייתה די סיכום של הדברים שאמרתי, שמתם לב?
כן.
אבל אני רוצה להסביר את ההמשך של הפסקה, בסדר? כשבית המקדש היה קיים, כשאדם ניצל מסכנה, הוא היה צריך להביא קורבן תודה. בשביל להביא קורבן תודה, הוא היה צריך להכין 40 לחמים, ולגמור אותם בזמן מאוד מאוד קצר. זה בלתי אפשרי. ואז הוא היה מזמין אנשים. כדי לגמור את כל הלחמים. אז הוא היה מקריב את הקורבן, הוא היה מזמין הרבה אנשים, ואז האנשים היו באים לאכול איתו, ואז הם היו אומרים לו, אבל למה אתה מקריב קורבן תודה? ואז הוא היה מספר את סיפור ההצלה שלו, את סיפור הנס שלו. היום קוראים לזה סעודת הודיה. מה זה קורבן תודה? מה את אומרת? עוד שבאתי לבקר אותך בבית והתחצה. תספר בתאריך. מתי זה היה? באיזה תאריך זה היה?
מה
אתם מתנסות
עלינו?
אנחנו
נכנסים לנו. רגע, רגע, ילדות.
טוב, היא תספר בהמשך.
היא הייתה בשבוע חזרה, הספנו.
אתה היית בשבוע חזרה?
היא התחילה בשבוע חזרה.
מתנסית. טוב, אחר כך היא תספר. אז מה זה קורבן תודה? שוב, קורבן תודה זה אומר שברגע שקרה לי נס, אני לא אדם פרטי. זה לא הסיפור שלי. 40 לחמים זה מטורף. הוא צריך מלא אנשים. וכל האנשים האלה ביחד, קודם כל, כדרכו של עם ישראל, האוכל זה חלק מהסיפור וזה מקרב, זה באמת מקרב, זה באמת יוצר איזשהו חיבור. זה משהו אמיתי, זה לא דבר חיצוני. ואז ממילא הסיפור שלו, כשכולם יושבים ביחד ואוכלים ביחד, הסיפור שלו הוא נוגע כבר בי, זה לא משהו מרוחק כזה, קראתי את זה בעיתון או שמעתי על זה ממישהי, לא, אני הייתי ליד הבן אדם הזה ואני חוויתי, שנייה, תכף אני אשמע, ואני חוויתי ביחד איתו את סיפור המס שלו, וזה כבר, שוב, זה כבר נהיה שיעור, זה כבר נהיה, אבל לא שיעור לא שיעור בבית מדרש, שיעור של החיים, כאילו, אדם באדם נוגע, סיפור בסיפור נוגע, וזה משפיע, וזה גורם לכל מי שפגש את האיש הזה, שהקריב קורבן תודה, להתחבר להכרת הטוב, להכרת הטובה, אלוקי, לכן גם עושים סעודת הודיה, נכון? יש כאלה שכל שנה מחדש עושים סעודת הודיה, וכל שנה מחדש מספרים את הסיפור. וזה ככה צריך להיות. מה את שואלת, עמיה?
יש עניין לעשות
כל
שנה את סעודת הודיה,
שדווקא... כן, כן. אז זה יכול לצבור איזה חזקה, כן. לא, אתה מספר כל פעם מחדש, שוב, כדי להזכיר לעצמנו, להזכיר לעצמנו, הזמן עובר, אתה שוכח כמה היה קשה וכמה היה מורכב, ושלא היה לך פשוט, ועכשיו הכל סבבה, וכל פעם מחדש הסיפור בסעודת הודיה, זה מזכיר, רגע, רגע, שום דבר לא מובן מאליו, ותודה רבה, שאין לנו ניסים.
הרבנית, יש חובה לעשות סעודת הודיה
וזהו, שזה כאילו... אני לא יודעת אם זה חובה, אבל אני חושבת שזה מנהג מבורך. שוב, זה לא שלך באופן פרטי, אתה גם... הסיפור הזה הוא לא שלך, הוא שלך, ואתה העברת אותו לכולם.
אבל גם יולדת
אומרת, לא, אז שוב, סעודת הודיה זה כשיש סיפור, כשיש שקרה, כשיש לך מה לספר, בסדר. מי רצתה לשאול, כן?
אבל יש שאלה, זה לא נדעת בבית שם להגיד הגובל, או שנגיד אם פתאום אני מפתרת,
יכול להיות, אבל אתם שואלות אותי כל מיני שאלות הלכתיות שאני לא יודעת את זה. שאלות הרב יעקב, קיצר, תשאלו תלמידי חכמים, אני לא יודעת את התשובות על זה. למה אומרים את המזמור הזה ביום העצמאות? זה ביום ירושלים.
רבנית, איזה מזמור זה שוב?
קוף זין, מזמור קוף זין לכולנו. למה? למה אומרים את זה? למה הרבנים קבעו שדווקא את המזמור הזה? כי בעצם הרבה פעמים, שוב, בתוך השגרה של החיים, לא תמיד אנחנו רואים את הברכה האלוקית ואת השפע האלוקי. לא תמיד אנחנו שמחים, עוד יש הרבה מורכבויות בתהליכי הגאולה, וחושך ואור משמשים בערבוביה, ופעם אנחנו מרגישים שאנחנו למעלה, והרבה פעמים אנחנו מרגישים שאנחנו למטה, ויש הרבה בירורים שאנחנו עוברים, והרבה פעמים הבירורים הם כואבים, ומסובכים, ולא פשוטים, ולעמוד ולהגיד... הלל בברכה ולהודות, לא תמיד, כאילו לא תמיד אנחנו מספיק בטוחים בזה שיש על מה להגיד תודה. וכשפוגשים את המזמור הזה בתחילת הלילה, כן? עוד לפני שאנחנו אומרים את תפילת ערבית, עוד לפני שאנחנו אומרים את המזמורים של קבלת שבת, אז באמת המזמור הזה רוצה להזכיר לנו 2000 שנה היינו בגולה, והיינו נרדפים, והיינו נשחטים, והיינו מגורשים, והיו לנו עלילות דם, אינקוויזיציה, וצרות רבות ורעות, שאי אפשר בכלל להגיד כמה שהן היו קשות ורעות. ואנחנו בדורות של גאולה, אנחנו מורגלים, נכון, נולדנו לתוך המדינה, ויש לנו ממשלה, ויש לנו צבא, ויש לנו ביטחון, ויש לנו כלכלה, ויש לנו כל כך הרבה דברים טובים, שאנחנו לפעמים בכלל לא מצליחים להעריך את הטוב שיש. והפוך, כמו שאומר רבנו בחיי, אנחנו רואים את המומים, ואנחנו מאוכזבים, ואנחנו שואלים את עצמנו אם באמת יש על מה להגיד תודה. והמזמור הזה מזכיר לנו שהיינו כמו יורדי הים, היו לנו גלים גבוהים מאוד שכמעט כיסו אותנו, והיינו כמו במדבריות שהיו סביבנו רק פראי אדם ולא היה לנו לאן לנוס, והיינו חולים בכל מיני תחלואים, והיינו גם במידה מסוימת כמו בבית האסורים ולא במקום שלנו. יש לנו הרבה 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 על מה להגיד תודה. ברור שאנחנו רוצים שהמציאות תלך ותצמח ותתקדם, והחלומות שלנו זה לא רק שיהיה טוב פה, זה לתקן עולם במלכות שדי, ונכון שהדרך ארוכה, ונכון שיש עוד הרבה הרבה מה להתקדם, אבל לא לשמוח ולא להגיד תודה לריבונו של עולם בימים המיוחדים האלה, זה אומר הרב, זה כפיות טובה. זה להפסיד את הקורבן תודה שאנחנו יכולים להקריב, זה להפסיד את המבט הזה, את העין הזאת שרואה כי עין בעין נראו בשוב השם ציון. זה להתחבר, להתחבר למהלך האלוקי. ו...
אבל...
כן.
למה כאילו יש רק טעם בדוגמאות האלה וזה לא על כל סכנה?
לא, לא, זה משל הסכנות. זה סוגים של ארבע סכנות.
לא, כי נגיד אני מכירה כאלה שהיו בכזה כמעט סכנה, ואז לא אומרים לגמרי נגיד, ואז רגיש לי, מצחים, זה כזה, לא?
נכון, כמעט לא, אבל אם היית בסכנה כלשהי, אז כן, אז כן, זה מה.
לא, יש כזה, בן דוד שלי זרקו לה בקבוקי תבערה, וזה לא יתלקח, אז לא צריך, אבל אני כאילו, אבל...
עכשיו, זה יכול להיות שיש כל מיני דעות, אני לא יודעת. מה קרה לך שירה? בתאונה, אבל מה קרה לך?
אלף היו מלא ניסים קטנים, כמו שמה אומרת היה כמעט, אבל...
כן. לא הייתה שאלה בכלל, אני צריכה להגיד. היה לי כיף לבוא עם מעלה הזה, כמעט חשוב.
איך הורדת? ספרי, ספרי הכל.
שמה? מה שאלה?
בגלל זה כל הזמן נעים אותו.
מה, מה שאלה?
היא שאלה בגלל זה להם ניחות רישוי על האוטו.
חדש לפני שיעצרו את המחסום,
כן, לא, זה יתנו לך על זה דור.
לא, כתבנו שם, כתב יעד, עד שנתקן.
מה זה?
מה? אין להם על המחסום. מה, זה חושב שזה של ערבים, כאילו?
כי באזורים שלנו...
לא, זה נכון לקנה את השורה הכי שתי, לא?
כיף גדול. אז שירה וחמשי. עכשיו כולם יודעים שאין לך למשפחה. שירה, את יכולה לספר את הסיפור כי ממש הורדת עכשיו. זה סיפור ממש רמה אחרת.
סיפור ממש מה?
הורדת את הסיפור. ספרי כאילו, היה ניסים טורפים. נעד, שמעת כבר כאילו?
בחבורה שמענו.
טוב. אני חושבת שמתוך המבט החיובי, אז גם יכול להיות לנו הרבה יותר אמון בתהליך, ומתוך האמון בתהליך גם הרבה יותר רצון להיות שותפים, להיות שותפות בתהליך, ולהוסיף טוב, להוסיף ברכה של הגאולה. מתוך שאתה מאמין שזה תהליך אלוקי, ואתה לא... נכון, יש כאלה שחושבים שזה מעשה סטן. כן, הם נדירים. כן, הם נדירים. אבל זה, שוב, זה תלוי במבט. ואם אתה מאמין שזה דבר טוב, אז אתה רוצה להיות שותף. וכל, נכון, כתוב... מה את אומרת, שמה?
גם בתהליכים אישיים.
גם בתהליכים אישיים, נכון, צודקת. וכתוב שלעתיד לבוא, עתידה בת כל לפוצץ בראשי הערים, ולומר מי שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו, ואנחנו רוצים להיות פועלים עם אל. אז אם המבט שלנו יהיה מבט של אמון, אז נזכה בעזרת השם גם לקדם את הגאולה ולהרים את הגאולה מעלה מעלה בעזרת השם.
אמן.
שנזכה. אמן.